סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד במסכת בדף היומי במסכת בבא קמא, דף נון זיין, ואנחנו מתחילים בדף נון וו עמוד ב', זה יוצא 7 שורות מלמטה, 8, בסוף השורה איתמר, שומר עבודה. נון וו עמוד ב', למטה, איתמר, שומר עבודה. אז אנחנו למעשה מתחילים פה סוגיה שלמעשה בכלל לא כל כך קשורה לפה, זה קשור למסכת בבא מציעא. הסוגיה הזאת היא נקרא סוגיה של פרוטה דרבי יוסף, ככה זה נקרא בישיבות, פרוטה דרבי יוסף. מה הסוגיה הזאת? למה זה סוגיה כזה ידועה שזה נקרא פרוטה דרבי יוסף? כי זה מופיע כמה פעמים בש"ס. זה מופיע פעם אחת במסכת בבא מציעא, ששם זה באמת הנושא שלו בבבא מציעא. זה מופיע במסכת שבועות, וזה מופיע באיזה עוד מסכת? מסכת נדרים. מסכת בבא מציעא, שבועות נדרים, ופה בבבא קמא זה נקרא מאוד סוגיה ידועה, פרוטה דרבי יוסף. ואנחנו עכשיו, פה במסכת בבא קמא, הולכים ללמוד פה את הסוגיה הידועה של שומר אבדה. אז יש מחלוקת שבן אדם עושה את המצווה, השבת אבדה, כתוב בתורה, לא תוכל להתעלם, בן אדם רואה נון וו עמוד ב', למטה איתמר שומר עבודה. בן אדם, כתוב בתורה, בן אדם הולך ברחוב, מוצא אבדה, כתוב בתורה לא תוכל להתעלם, השף תשיבם לאחיך. פעם דרך אגב, למה באמת זה נכנס לפה למסכת בבא קמא? אז יש פה יהושע מאוד יפה, לא יודע אם דודי רבי דודי בטח ישאל על זה, אבל פני יהושע אומר ככה, זה כן קשור לפה, למה? כי לפי הדרגה של השמירה, לפי הדרגה הזאת, יש לך גם יותר התחייבות לשמור את הדבר הזה. זאת אומרת, כשאני אומר שאם אתה שומר חינם, אז רגע שאתה לא מקבל כסף, אתה חינם, אז ההגדרה של השמירה זה מספיק כראוי, כך אומר פני יהושע. אבל אם אתה מקבל שומר שכר, אתה מקבל על זה כסף, אז פה היא תצטרך את השמירה המעולה, כך אומר פני יהושע. זאת אומרת, לפי זה, בן אדם מגביע עבידה, שעכשיו נראה את המחלוקת הידועה של רבא ורבי יוסף, האם הוא נקרא כשומר חינם או נקרא כשומר שכר, אז לפי השיטה שאני אומר שהוא כשומר שכר, אז הוא יצטרך להיות יותר מכראוי, כך אומר פני יהושע. כראוי אמרנו שזה רוח מצויה, הוא יצטרך את השמירה החזקה, השמירה המעולה. זאת אומרת, אם הוא מגביע שור, והשור שלו, הוא מגביע שור ברחוב אבדה, השור הלך והזיק, אז אם הוא לא שמר את זה כראוי, זאת אומרת, הוא לא שמר את זה, אם הוא לא שמר את זה שמירה מעולה, רק שמירה כראוי, אז רק יהיה פטור, רק אם הוא שומר חינם. אם הוא שומר שכר, אז הוא יהיה חייב, כי אתה שומר שכר, יש לך הגדרה שאתה צריך לשמור יותר טוב. כך אומר הפני יהושע, אז לכן זה המשך פה של הסוגיה, שאלה, שאם אתה בנזיקין, השור הזה הלך ונזיק, אז אם אתה שומר חינם מספיק כראוי, ואם אתה שומר שכר, אז לא. כך אומר הפני יהושע, בדרך אגב, למה זה נכנס לפה. אבל בוא ניכנס לסוגיה של דף שלם, בסך הכל הדף של היום, סוגיה מאוד ידועה, כמו שאמרנו. אז עוד פעם, איתמר שומר אבדה. בן אדם הולך ועושה מצוות עשה בתורה, בן אדם מוצא אבדה, לא תוכל להתעלם, השף תשיבם לאחיך. אז הבן אדם הזה יש לו חיוב לשמור את זה. עכשיו, מי עשה איתו חוזה לשמור? אף אחד לא עשה איתו חוזה
לשמור.
התורה אומרת לך, תגביע. אבל אני, אם אני שומר חינם רגיל, אז יש לי התחייבות איתך, אני לא מקבל כסף, ואז יש לי את ההתחייבות כך וכך. באמת חשוב, לפני שמתחילים פה את הסוגיה, גם חשוב מאוד לסכם את הדבר שכל אחד יודע, את החיובים של השומרים, מה ההבדל. שומר חינם רגיל, בגלל שהוא לא מקבל כסף, עושה לך טובה שהוא שומר לך חינם, אז ההתחייבות שלו הוא הכל פתור חוץ מפשיעה. רק אם הוא פושע, הוא יהיה חייב, והכל הוא פתור. שומר שכר בגלל שהוא כבר מקבל משכורת על השמירה, אז הוא כבר מתחייב גם כן על גניבה ועבדה. הוא מקבל שכר, אז ההתחייבות שלו יותר חזקה, כמו שאמרנו עכשיו, הפני יהושע, שהיא קשור גם לנזיקים. סוחר, יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר כשומר חינם, רבי יהודה אומר כשומר שכר. יש גם חילוף, הוא חתם לי הנרה. ויש חילוף, עוד נראה גם בדף, שיש כאלה מהפכים, שרבי יהודה אומר שומר חינם, והוא בלי הנרה. ושואל, הוא הכי מסכן. זאת אומרת, שואל חייב על הכל, חוץ ממתה מחמת מלאכה. זה נראה במסכת בבא מציעא, שם זה בעיקר הסוגיה, בעזרת השם נבוא לשם. אבל זה דבר שכל אחד צריך לדעת לאורך כל המסכתאות, את ההגדרה של שומרים. אז עוד פעם, רבי הרצל שומר אבדה, שהלך והגביע, אחרי התחלנו את הסוגיה, נון ו' עמוד ב', בן אדם הולך ומגביע את האבדה, איזה דין יש לו, אז רבא אמר, תשמע, הוא מקבל משכורת, מישהו עושה חתומה, הוא עושה מצווה בתורה, הוא לא מקבל שום דבר, אז הבן אדם הזה יש לו דין כשומר חינם. אז מה הדין בשומר חינם? אם יהיה גניבה ועבדה, הוא פתור, רק חייב בפשיעה, אותו דבר פה, בעבדה, רק אם הוא יהיה פושע, אז הוא יהיה חייב, אבל הכול הוא פתור.
מה זה הגדרה שיהיה פושע?
פושע זה נקרא, אני הולך לישון עם הדלת פתוחה. פושע, בוא נגיד, כמו שאמרת, אני יוצא מהבית, אני משאיר את הדלת פתוח, ואז הגיעו גנבים וגנבו את המוצר שלו. או שאני משאיר את זה באמצע רחוב ואני הולך לכמה דקות. פושע.
מצאתי עכשיו את העגלה של הסופר של ויקטורי. שמתי אותה אצלי בגינה בבית. שער פתוח, מישהו בא לקח את העגלה. תצא להחזיר לו את העגלה, אבל אמרתי לו, תצא אל תירה, אמרתי לו שאני מחזיר לו את העגלה. אבל איפה העגלה? אני לא יודע, הייתה בגינה, מישהו בא לקח אותה. עכשיו, יכול לתבוע אותי.
אה, יפה. כי
הרגע
שאתם מצאתם אותו, אתה לכם יש את החיוב מצוות עשה של השבת אבידה. אז עכשיו, כאילו, כל זמן שלא הרווארתם, זה הלכם, אבל לא יודע מה הגדרה של פנייה.
מי אמר שבכלל זה עבדה?
לא, זה עבדה.
אבל לא עבדה.
100% עבדה. 100%.
אבל אם גם אמרו, אתה לא אומר שזה
עבדה. זה לא
עבדה. אני שמתי אותה, כל העולם, גם ויקטור יודע שאנשים לוקחים את זה, מחזירים את זה, וזה, אחר כך יש לו אנשים שלא, שהוא הולך ומסתובב ומבציא את הגלות. אני לא חייב ללכת.
אבל הוא מצא את זה, זה מה שאתה לא חייב, אנחנו צריכים לשאול גם. זה הוא מצא את זה עכשיו באמצע
החורש. אני לא חייב להחזיר את זה. לא חייב להחזיר את זה.
למה זה אחרת שאתה מוצא את הפלאפון שלי ברחוב, אתה חייב להחזיר את
זה? עזוב, זה משהו אחר, והוא באמת. מה, אתה משווה את זה אחד לשני?
למה? זה נבעלי, ויקטורי בלי, בגלל
שזה ציבורי.
אנחנו בבבא מציע יותר נדון על השבת עבודה. זה סוגיה ידועה, אמרנו זה כמה לפני שהגעת, אמרנו זה כמה פעמים.
שם יכול לתבוע אותי שלא יש לגבור, גרבו לי את העגלה מהבית.
טוב, הלאה.
היה לכם את הסיפור הזה, באמת?
לא, אבל זה המצב, לא?
זה המצב, אמור להיות כן, בפשיעה, כן. אז בקיצור, רבה, תשמע, יש מושג, יש מושג שאדם יכול להתעלם. לא, עובר עליו בתורה, לא תוכל להתעלם.
לא, מה הוא פשע?
לא, לא הבנתי את הסיפור, זה סוג שאילו שהוא לא יחזיר,
מה הוא פשע שגנבו לו, גנבו, זה אונס.
זה מה שהרב אומר, הרב אומר,
תצמידו, מנהול את זה, הוא שמונת. אם אני משאיר את זה באמצע רחוב, אני הגבעתי את זה. אם אני, הוא לא הגביע, הוא רק עבר עליו שלא תוכל להתעלם. הוא הלך והגביע את זה בשביל לקיים השבת עבודה, אז שומר חינם לפי כל הדעות. יש לפי רבי יוסף, הוא גם שומר שכר. אבל שומר חינם בפשיעה גם חייב, אז אם הוא פושע, זה ברור, זה הלכה למעשה, זה לא עכשיו, הוא עכשיו רוצה להגיד לי שפה אין השבת עבודה. למה? בגלל שזה ויקטורי וזה עשיר וזה לא? כאילו מה?
זה
ברור שיש השבת עבודה. אם אני מוצא את זה במתחם שלהם, אז זה עדיין במתחם. אני מוצא את זה באמצע רחוב בן אדם, זה ברור, זה נקרא עבודה. אנחנו מתקדמים הלאה, זה סוגיות מאוד מעניינות, כי זה באמת, זה אחד מהסוגיות שבאמת מצוי.
נתקלים בזה.
יש לו בדיוק, יפה. אז לכן נתקלים בזה, נכון. אבל, אז על כל פנים, אז שומר אבדה הזה רבא אמר כשומר חינם דמי, אז לכן רק חייב בפשיעה ופטור מגניבה ואבדה. רבי יוסף הוא החידוש פה. רבי יוסף אמר, תקשיב, בן אדם עשה מצווה מהתורה. זאת אומרת, עשה את הכל, לא מקבל על זה שקל, אבל רבי יוסף מגיע ואומר עד כדי כך, כי יש לו דין כשומר שכר. עכשיו, זה התחייבות, תקשיב, אם יש לו דין כשומר שכר, והגיע גניבה ואבדה, הוא יהיה חייב. אז רבי יוסף אמר שיש לו גם כן הלכה כשומר שכר דמי. ומה הסיבה? עכשיו, רבא שרבא אומר כשומר חינם דמי, רבא אומר פשוט, אתה עושה מצווה, מצוות לאו לנות ניתנו, הפוך, מצווה זה עול, מצוות לאו לנות ניתנו, מה עם השכר שתקבל? אומר רבא, שכר מצווה בעל מלאכת, תקבל למעלה. רבי יוסף אומר לו, אתה מרוויח וזה גם בעולם הזה משהו, מה? יש מושג ידוע, יודעים את זה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. רש"י אומר, רש"י אחרון בעמוד, לומדים את זה מקריאת שמע שכתוב ובלכתך בדרך, שרק אם בלכתך בדרך אתה לא עסוק, אז אני אומר שאתה חייב ללכת. אבל אם אתה מתעסק במשהו, במצווה, פטור מן המצווה. אז פה אתה עכשיו מצאת איזה שור, איזה משהו שאתה מלא, חייב להתעסק איתו מלא. ותוך כדי מגיע אני ודופק לך בדלת פעם שאתה מכיל את האבדה. לומדים את זה שאתה חייב לטפל כל מה שהאבדה אצלך, אתה חייב לטפל. אז אם אני עכשיו דופק אצלך, אתה פטור מן לתת צדקה. אז מה? אז זה השכר שלו, שומר אבדה, רבי יוסף אומר, זה השכר שלו, אומרת הגמרא, רבי יוסף אמר, כשומר שכר דם מלמה, כשומר שכר דם מלמה, והיא הנאה, רבי יוסף, אנחנו כבר אמרנו את הטעמים, רצנו. איתמר, שומר אבדה, רבא אמר, כשומר חינם דם, רבי יוסף אמר, כשומר שכר דם, רבא אמר, כשומר חינם דם, מהי הנאה קמת אליי? איזה הנאה יש לו מהשמירה הזאת? אז כמו שאמרנו, שכר מצווה בעל מלאכה, מצוות לאו לילות ניתנו. רבי יוסף אמר, כשומר שכר דם מלמה, והיא הנאה, בגלל שהוא נהנה, בגלל האבדה שעכשיו הוא פטור מלתת דלא באיה למספה לריפתא לעניה, אז עוסק במצווה פטור מהמצווה, אבי כשומר שכר, יש לו דין כשומר שכר, ולכן הוא נקרא כשומר שכר, ואז אם יבוא גניבה או שיאבא, הוא יהיה חייב. עכשיו יש לי סתם הגדרה, מה עם רבא? רבא לא סובר את הדבר הזה?
מה?
רבא לא סובר את הדבר?
זה לא שכיח, זה לא קיים, זה לא...
מה זה לא שכיח? למה לא שכיח?
רוב מעבדות
יש לך זה. קודם הזמן באמת רבא אומר מצוות, אבל כרגע יש מתנה יפה. לא. שומר שכר, למה רבא? אז הראש אומר, לרבא אומר מה שרבי דוד אמר, ברוך השם. הראש אומר, רבא טוען שזה לא מצוי. למה? כי עוד דקה אנחנו פוסקים להלכה כמו שיטת תוספות, תכף נראה. כשאנחנו אומרים עוסק במצווה פטור מן המצווה, זה מתי אני אומר שאתה פטור מן המצווה? דווקא אם אתה מתעסק בעבדה. עכשיו בוא נגיד, אם אתה מוצא למשל, אם אתה מוצא דבר דומם, שאתה לא אמור לתת, אתה מוצא עכשיו איזה ארגז, שארגז זה לא, אתה לא צריך לטפל בך, רק לשים בארון. אולי נקות אותו מאבק פעם בשבוע וזה. אז אתה עכשיו יהיה פטור כל השבוע, אז יש, אל תתפלו לשמוע שיש כאלו מראשונים שאומרים כן. אם זה שוכב אצלך, יש לך מצווה כל הזמן. אבל אנחנו לא פוסקים ככה ונראה את ההתחלה של התוספות.
כי מין אדם שיש לו ציצית.
התוספות אומרת אחת מהתלות, מן אדם יש לו ציצית כל היום, יהיה פטור כל היום.
כל היום פטור מצווה.
אשריכם. אמרת את הרעיון, זה תוספות הזה כאן. לכן אנחנו פוסקים כמו כל הראשונים פוסקים ככה להלכה, ותוספות אומר מה שהוא אומר את הטענה, שאם מין אדם יחליט שהוא מניע תפילין כל היום, מהבוקר עד השקיעה, יהיה פטור מהכל כי יש לו תפילין, מה פתאום? אנחנו לא אומרים ככה, ואתה עוסק במצווה פטור מהמצווה, רק כשהוא מתעסק עם זה. אז שבדיוק יבוא אני, כשהוא מטפל בעבודה זה לא מצוי, אז רבא אומר, כך אומר הראש, רבא אומר, זה לא נקרא מבחינתי שומר שכר, שבדיוק באותו דקה שהוא יטפל בזה, אנחנו מבוסקים, לא עלית פה שעוסק במצווה פטור מהמצווה, דווקא כשהוא מתעסק בזה, לא כשזה מונח אצלו בבית. אז זה הראש שומר.
לפי רב יוסף, אם הוא נותן צדקה לעני,
זה לא משנה.
אז הוא לא צריך לאסוף את העבודה?
לא, אם אתה רוצה להיות צדיק,
יוצא מהכלל. לא, אני שואל הפוך.
יפה, יפה. אמרת דבר יפה, זה גם דני, הוא שואל שאלה מאוד מאוד יפה. הוא שואל שאלות, הפוסקים מדברים על שאלות האלה.
שמה? מה?
סתם שאלה, עכשיו, אתה יכול לבוא לדרגה, עכשיו אתה באמצע, הוא עכשיו, אתה באמצע לתת מצווה לעני, האם אתה עכשיו, הוא רוצה עכשיו, אני לא אגביה את המידע, כי אני עכשיו נותן מצווה.
רצינו, במקרה כזה, אם אתה הלכת ונתת עכשיו לעניים, ואיתם גנבו לך את הדבר, אתה חושב.
לא,
אתה חושב, אתה שואל
את זה.
הוא לא שואל את זה.
אוקיי, אתה עסוק במצווה, ואתה חייב לשמור על זה.
אז קודם כל יש בדבר הזה עצמו, אני לא אקל איזה שיעור השאלים שאני יכול לתת על היום, כי כולם שואלים שאני מדבר בלכתך בדרך, זה מה התורה אומרת, מצוות עשה על מצוות עשה. כולם שואלים פה, מצוות עשה, זאת אומרת, התורה אומרת שאתה קורא קריאת שמע, מתי אתה חייב לקרוא קריאת שמע? בלכתך בדרך. אבל אם אתה במצווה, אתה פטור מקריאת שמע, מה זה מצוות עשה? מצוות לא תעשה? לא. אז כולם שואלים ראשונים פה בנושא של צדקה, זה לא תעשה. אז יש פה דיון שלם על הנושא הזה בכלל אם לא תעשה או לא. בקיצור, זה לא כזה פשוט.
צדקה זה גם עשה וגם לא תעשה.
או, אז אם צדקה עשה ולא תעשה, אנחנו נשים פה באמת את השאלה. ועוד יותר, אני עכשיו באמצע מצווה, אני עכשיו בא לי להיפטר מהמצווה, עוד לא סיימתי את המצווה. אני רוצה עכשיו ללכת להתעסק עם מצווה אחרת תוך כדי, ואני אגיד, אני לא ממשיך את המצווה, כי אני עושה לי במצווה, מותר לי לעשות דבר כזה? עושה לי במצווה, פותר מצווה, אני עכשיו יש לי מצווה ארוכה. לא יודע איזה רפואת חולים שחייבו אותי לעשות איזה 3 שעות, נמאס לי, ועכשיו יש לי מצפון מצווה. אני תוך שעה אומר, יצא, אני אתעסק במצווה צדקה עכשיו, מותר לי לעשות את זה? כן, עושה לי מצווה רמה. אני כאן אומרים, זה כבר בעייתי, אין מעבר על המצוות, כזה דיונים, אם היינו לומדים בישיבות דיון, יש המון המון מה לדבר, אז אנחנו סך הכל לומדים דף היומי, אבל הרעיון מובן. ממש שרציתי להגיד שלפי הראש הזה, הרדב"ז כותב, שבאמת גם רבא יודע שאם באותו דקה, זאת אומרת, אם בדיוק בן אדם דופק בדלת ומבקש צדקה ומתעסק, אז הוא מרוויח, אז באותו דקה, אם יהיה גניבה ואבדה, אז גם רבא יודע שחייב. זה חידוש של הרדב"ז.
מה שאמרתי.
אמרת לי את זה הרדב"ז.
מה שאמרת, אז מה
הרדב"ז אומר שגם רבא יודע שבאותו דקה שמישהו דופק, שהוא מתעסק באבדה, מישהו דופק והוא לא נותן את הלעני, אז כביכול באותו דקה הוא מקבל שכר, אם באותו דקה זה יגנה ואבדה, אז באותו דקה יש לו דין ששומר שכר. רב יוסף מתייחס לזה כשומר שכר באופן קבוע. רבא, שהוא אומר שומר חינם, אז הראש שואל למה, הראש אומר לא מצוי, אמר רבא, באמת עשי דעים באותו דקה, באמת יקרה, וכן חייב. יש שיטת הרדב"ז, לא יודע אם פוסקים ככה להלכה. שרבא כביכול מודה לרב יוסף, אם באותו דקה זה קרה, שהוא הרוויח. אז באותו דקה הוא כן שומר שכר, אבל לקרוא לזה לכל האורך שהעבדה אצלו שהוא שומר שכר, זה מאוד קשה, ככה זה לא מצוי, זה הרדב"ז כותב. הנתיבות כותב, הנתיבות חולק על הרדב"ז באמת, הנתיבות חולק, כתוב אצלי שבגלל שזה לא מצוי, אז הוא אף פעם לא שומר שכר, זה הנתיבות כותב, מה פתאום, אפילו באותו רגע שהוא הרוויח, הוא לא נקרא שומר שכר, והאור זרוע נותן עוד שתי הסברים, השיטת האור זרוע נותן עוד שתי הסברים מאוד יפים, לפי רבא, למה הוא חולק על רב יוסף. הראש אמרנו לא מצוי, ואז הבינו את השיטת הרדב"ז, שאם באותו דקה הוא מודה לרב יוסף. אבל האור זרוע אומר עוד כמה הסברים. אחד, מי אומר שהיהודי, אז אני, בוא נגיד, אני לא יודע להגיד את זה בקפומבי, אני, רבי דוד, אביב, אתה מסכים איתי, תן לו מחמאה טובה. רבי דוד מבחינתו זה לא שכר שהוא מרוויח לא לתת. יש אנשים שמי אומר, מרוויח שכר שהוא לא צריך לתת לעניים? מבחינתו, יש לא כל אנשים מבחינתם שכר לא לתת לעניים, יש אנשים ששמחים לתת. אני נתתי לכולם, כל עם ישראל, אז אומר האור זרוע, זה מה השכר שלו? שהוא לא צריך לתת צדקה לעני. מי אומר שהוא זה השכר? מי אומר שהוא מרוויח מזה? מי אומר שהוא לא רוצה לתת צדקה לעני שמבחינתו זה שכר לא לתת? אהבתי את האור זרוע הזה, הבנת? האור זרוע, אז לכן זה לא שכר אחד, אומר האור זרוע. הדבר השני, אומר מאוד יפה. הוא אומר, מה זה נקרא שכר, אומר האור זרוע? שומר שכר רגיל, אתה מקבל משכורת חודשית. שבוע שהפיקדון אצלך, אתה מקבל כאן מכך כסף. הוא אומר, זה אתה לא יכול לקרוא לזה שכר, משהו שזה תוצאה, הרי לא נכנס לך בבנק שקל. זה תוצאה שהרווחת לא לתת. אז האור זרוע אומר, זה מתוזה, רבא אומר, זה לא שכר. רבי יוסף אומר, כן, רבי יוסף עובדה. אז האור זרוע אומר עוד שתי תמים, להסביר את רבא משהו מאוד יפה. משהו מאוד יפה. ואז אני לא אגיד את כל התוספות, לא להביא לבעי לדוד, אבל תראו את התוספות הבאי הנאה, את התוספות ההתחלה רק. קודם כל, איך אנחנו פוסקים? נראה בתוספות שאנחנו פוסקים כרבי יוסף למעשה, שעוסק במצווה פטור מן המצווה ושומר, עושה מצווה פטור מן המצווה, כולם פוסקים. אבל ששומר אבדה, יש לו דין כשומר שכר, והסתכל תוספות המוד החשוב, ואתה אמרת את הדוגמה של ציטיטה רבי יואב, זה בדיוק אומר תוספות. דיבור המתחיל באי הנאה דלא קבאי למי סבריך תלעניה, אומר תוספות למה? משום דעוסק במצווה, אומר תוספות, ודווקא בשעה דה מתעסק בה, שהוא מתעסק עם האבדה, כגון שוטח לצורכה, או משום עסק שצריך לה לאבדה. אבל בשביל שעבדה בביתו לא ייפטר מלמיטב ריפתא לעניא. למה? כיוון שיכול לקיים שתיהם. כדי מוכח בסוכה דף חפי, זה לא נפקא למקרא דעוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא דווקא איך שאינו יכול לקיים שתיהם. וסברה הוא. זה סברה שדווקא אם אתה מתעסק אתה פטור, אבל לא כל היום תהיה פטור שזה מונח אצלך במדף. אז הוא אומר, דעתו, אדם שיש לו תפילין בראשו, הוא יחליט שהוא שם כל היום תפילין. וציצית בביתו, מלא אנשים הולכים כל היום ציצית. עם מזוזה בביתו, אין אף דתי שאין לו מזוזה בבית שלו, אז הוא יגיד יפטר מן המצוות כי יש לי מצוות מזוזה, אז מה פתאום? ועוד, פרק אין בן עמודר אמר דה פרוטה דה רבי יוסף לא שכיח, שמוד לא שכיח שיקרה שהבן אדם מרוויח את הפרוטה של רבי יוסף. והיא פטרת לי כל זמן שעבדה בביתו, שכיח ושכיח הוא, שכל הזמן הוא יגיד, אני לא נותן אף פעם צדקה כי יש לי עליי ציצית על הבגד. אז לכן הוא אומר תוספות, וכך אנחנו פוסקים להלכה, שהמושג שאנחנו אומרים שיש לו דין של עוסק במצווה, ודווקא אם הוא התעסק בעבדה. אבל אם הוא מצא משהו דומם, שבכלל הוא צריך להתעסק עם זה אף פעם בבעלך, יש לך להכין אותו, צריך לטפח אותו דומם, מצאת איזה פלאפון, שאתה שם אותו שבוע אצלך בבית, אתה קורא מה חייב למצוות. עכשיו, זה שלב ראשון, ואז מגיע תוספות ואומר, הלאה, פסג רבנו חננאל, ואחא גרסינא, דהלכה כרבי יוסף. שמה הלכה כרבי יוסף? זה בנושא שלנו, ששומר עבדה, יש לו דין כשומר שכר. אז הוא אומר, משום דמרין לבין בן עבודה, אבל הוא מביא ראייה, למרות שתוספות ממשיך אחר כך מביא שם השיטה דרי, תוספות מביא ונראה לריד ההלכה כרבה, תוספות מתפלפל פה, ומה שידוע לי, שההלכה כמו רבי יוסף שומר עבודה כשומר שכר, ולסיכום, העוסק במצווה פטור מן המצווה, זה סוגיה שלא לא קשורה רק לפה, זה באורך פה לדרך. רבי דוד, עוד דקה, אחר כך נלך יותר מהר, אבל עוד דקה משהו שאני יכול להגיד, הוצאתי הלכה למעשה סתם משהו דברים, שקשורים גם, ראיתי בספר תשובות והנהגות, שאלה כזאת, מה אם באמצע התפילה? לא יודע אם אצלכם פה בתפריון הזה קורה, אבל בצד זה כל יום עשר
פעמים בתפריון
התפילה. אז לא יודע, בקריאה צד ושטיבלר זה דבר הכי מצוי. אתה באמצע התפילה, עכשיו אתה אומר, אני מתפלל להשם, זה מצווה. עוסק במצווה פטור מן המצווה, מה אתם אומרים באמצע התפילה? אנחנו פוסקים עוסק במצווה פטור מן המצווה, זה עובדה. אז ראיתי ספר תשובות והנהגות, אז הוא אומר מאוד מעניין. הוא אומר שדווקא במצוות של בן אדם לחברו, אז אנחנו אומרים, עוסק במצווה פטור מן המצווה. זאת אומרת, אתה מתעסק השבת אבדה, עשית טובה לחבר שלך שהקבעת לו את האבדה. אז אני אומר, מגיע מישהו צדקה ובן אדם לחברו, אז אנחנו אומרים, עוסק במצווה פטור, ככה תשובות מעלות מביא מקודמונים. אבל בבן אדם למקום שאתה מתפלל להשם, אז פה אתה לא מתפטר מצדקה. אז הוא אומר שם על המקום, זה מאוד קשה להגיד ככה, כי אם בבן אדם לחברו, אתה אומר שעוסק במצווה כזה פטור במצווה, אז אם אתה בן אדם למקום, אתה מתפלל עכשיו להשם, אז לכן משהו נשאר, הוא נשאר ככה, הוא אומר ככה, בפסוק כדי זמרה, הוא אומר ודאי מותר לתת צדקה בעת. ודאי, היום הכוונות בכלל לא, היום זה לא כוונות כמו פעם, בפסוק כדי זמרה. עכשיו, קריאת שמע, אז הוא אומר שאסור להפסיק באמצע קריאת שמע, אבל הוא מסביר, מה זה קריאת שמע שאסור להפסיק הלכה? זה רק עד והיה עם שמוע. אחרי והיה עם שמוע כבר יותר איזה, אז הוא אומר, מי אתה מתחיל לשמוע, שאסור, אחר כך הוא כותב שמע. ובברכות קריאת שמע, הוא כן אומר, יש להקל לתת צדקה. וככה אני הבאתי בסמת שפר תשובות והנהגות, כל להיות שתחלקו עליי, אני אמרתי תשובות והנהגות, אני לא אומר פה שיעור הלכה למעשה. עכשיו שאלה האחרונה שלפני שנתקדם הלאה, מה עם לימוד התורה? לימוד התורה, שבן אדם לומד תורה, עכשיו מגיע פתאום עכשיו, אז האם אומרים עוסק במצווה או לא? אז הוא אומרים גם בשם הספרים, אומר שבלימוד התורה אנחנו לא פותרים עוסק במצווה פטור מן המצווה. לכאורה תלמוד תורה כנגד קהילת כולם. המצווה של תלמוד תורה זה הכי חשוב. אם אתה עושה עבדה אתה פטור ובלימוד התורה לא פטור. אז הוא אומר, כי אם לאדם, אני מוציא שם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא אומר, אם לאדם עכשיו מחליט שהוא עבריך כל היום ולומד כל היום, אז מה, הוא לא עושה שום מצוות? כאילו, אז כאילו, אתה יודע, באדם יחליט, אני לא רוצה לעשות עכשיו שום מצוות, תיכנס ולמד כל היום. אז הוא אומר, בגלל שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז פה יש מלא פעמים שאנחנו יודעים למדו אותנו, שיש מלא פעמים שכן. הוא מדבר, יש את העניין, אבל רבוזר תמיד אמר את האלו שבאים להפסיק באמצע הכולל, תלמיד לדפוק, זה הוא אמר לו, אם אתה יכול לעשות אותו דבר בשעה אחי שמסיימים את הכולל, הם ייתנו לך אותו דבר כמו שרצית, למה להפסיק? אבל הוא אומר אותך באופן שאתה לא יכול לעשות את המצווה אחרי, רק באמצע, אז פה אנחנו לא אומרים עושה מצווה פטור ונצווה, זה חשבות הזאת. זאת אומרת, אם יש לך מצווה, מצווה עוברת, ואתה לא יכול לדחות את זה.
אני הייתי מסתכל על זה אחרת. הייתי אומר, אתה עשית תפילה, אתה עכשיו עוסק בלימוד תורה, עכשיו בעולם זימן לך מצווה צדקה עד אליך, שלא תצטרך לחפש מישהו לזה
כאן. אז איפה זה מה שאומרים, באמצע לימוד התורה לא אומרים עוסק, זה מה שאני אומרים. אתה אומר, באמצע אברכים לבוא להפסיק אותם לדפוק, 200 אברכים לעשות אותם שקט ושרוצה להגיד רשע ולתרום, זה דיברו על זה נגד, זה אצלנו גם בכולל לא משהו. תחכה, אתה רוצה לחכה לשבע, כשמסיימים את הכולל, בשבע בשעה אחת. כי יתנו לך אותו דבר בשבע באחד, אבל אני מדבר איתך עכשיו, יש לך מצווה באמצע לימוד, אתה חייב לסבור, ואם אתה לא יכול לחכות לחייל לימוד. אז פה כתוב בספרים, אני אקריא לכם בשני ספרים, שפה לא אומרים את המושג של עושה מצווה פטור מהמצווה, כי גדול תמות שמביא לידי מעשה וכולו וכולו, אז בן אדם לא יכול להתפטר מכל המצוות, כי הוא אברך ולומד כל היום תורה. אמרת, יש לי לפעם.
אבל לא נתראו, אני
עכשיו
רואה פרבותה. אני רואה מאחלות הפרה של השכן שלי. אז אם אתה
חברותא,
איך להביא את הפרה?
כן, בדיוק, זה זה. אם אתה יודע שאם עכשיו
תסבול החברותא?
אבל התלמוד מלמד אותך מעשה, יש כאלה אנשים שלומדים ספר מוסר, כל אחרים בשיעורי מוסר, כל יום מגיע למעשה אלו, כלומר, מה הם לומדים? אנחנו לומדים, אתה לומד תורה, מה? מצוות השבת אבדה, עכשיו אתה רואה בחלון, ואם עכשיו תסבור את הספר, ילך לו לאיבוד. בשביל מה למדת? בשביל לקיים. עכשיו תמיד, עושה את מצוות תורה מצוות, אני לא עושה, שילך. אני אראה שם מישהו הולך להתאבא בים,
אבל למה החברותא השני?
מה?
החברות יש לי מחכה לי, מה?
שתיכם ביחד ילכו דקה, תיקחו את זה בצד תקשורו, תמשיכו ללמוד. זה בדיוק הדוגמה שדיברנו. הלימוד זה למעשה. כשאנחנו רואים בן אדם נופל פה ברחוב מפני סביבת תקום, אני עכשיו ניתן לו עכשיו להתקע כי אני באמצע לימוד התורה, זה המסר. אבל אדם שבא לבקש תרומה, אז אם אני אגיד לו באמצע להיכנס ויכול לחכות עוד כמה דקות שנסיימים, זה לא. אבל כזה דוגמה שנתתם, בדיוק זה מדובר הספרים, זה מה שרציתי בדיוק להגיד. זהו, אז אנחנו מדברים
עוד. ואם אתה מדבר את הפרה?
אז גם כן, לכאורה, אם אני לא אעשה, אז היא ילך לאיבוד, זאת אומרת, אין פה מי כאילו...
אז אתה תגיד לי כל האברכים,
או שאני אגיד למישהו בצד, אני אחכה לך דקה, לך תקשור, לכאורה, נכון?
בצבא הם לא הולכים, אתה חושב שיכול להביא פרה.
בוא נתקדם עכשיו לדבר הזה, אבי, בוא נתקדם. בוא נתקדם עוד חלק באמת, אנחנו אמרתי באחרון, אבל זו שאלה שקשורה לגמרא פה אצלנו גם, הכל קשור לגמרא. לכאורה, למה בכל... אנחנו הבאנו פה מחלוקת בשומר אבדה, האם הוא שומר חינם או שומר שכר. למה לא כל שומר חינם, אז הוא בהגדרה של, 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 של עוסק במצווה, כל שומר חינם, רבי יואב, כל שומר חינם, שיהיה בהגדרה של, של, שיהיה בהגדרה של למה, כי גם בשומר חינם יש לך תחב לטפל, כמו שהיה שבת אבדה. אז שאני אגיד שכל שומר חינם, לפי רבי יוסף, אנחנו עוסקים כמו רבי יוסף, שכל שומר חינם, יהיה לו את השכר של עוסק במצווה, כי אמור להתעסק, גם אצל שומר חינם מגילה, אני לא אומר כאילו עוסק במצווה, כמו שומר אבדה לרבי יוסף. אז זו השאלה שהראשונים שואלים, והתשובה שהראשונים מאוד אקטואלית מאוד יפה. מתי אני אומר עוסק במצווה פטור מן המצווה, כדוגמה, שיש לך מצווה לעשות השבת אבדה, אז אני אומר שאני מטפל באבדה, עוסק במצווה פטור מן המצווה. ששומר חינם, שאני שומר, אני באמת יש לי עניין לטפל בו, אבל השומר זה לא מצווה להיות שומר. באמת אני עושה לך חסד, אולי כן, אני לא לוקח לך כסף. אבל רגע שאני לא עשיתי לך מצוות אבדה, אני עשיתי לך טובה של שומר, אז יש לי תפקיד של שומר. אין לי תפקיד שאני עושה עכשיו מצוות השבת אבדה. אז באמת שומר חינם גם יש לו מצווה, שהוא חייב להתעסק בכל הדברים של הבן אדם, אבל זה תור עבודה שלך, לקחת את השומר, לא רצית כסף, בעדך, אתה שומר. אז לכן, אפילו שומר חינם שהוא חייב לטפל בכל זה, אין לו דין של עוסק בזה, כל הראשוני. שומר חינם אפילו שחייב לטפל, אין לו דין של עוסק במצווה פטור מצווה, כי הוא חייב לטפל בדברים של השומר חינם. רק בבן אדם שמצא אבדה, ולפי רבי יוסף, אז יש לו הגדרה של שומר שכר, בגלל שהוא חייב, כי הוא עושה מצוות השבת אבדה. אנחנו ממשיכים. מה? כי אני עשיתי מצווה שהתורה אומרת לי השבת אבדה, אז אני אומר עוסק במצווה. שאני שומר שהתפקיד שלי, אז אפילו שיש לי מצווה לשמור, אז בקיצור, אנחנו הבאנו מחלוקת שומר אבדה, רבא אומר שומר חינם, רבי יוסף אומר כשומר שכר, והסברנו גם למה. עכשיו הגמרא אומרת, איכא דמפרשי אחי. יש כאלו שמפרשים את הטעם של רבי יוסף, אין אף כמינה, רק מסביר את זה בצורה כזאת. הטעם הראשון שאמרנו בגמרא, שרבי יוסף אומר שזה שומר שכר, כי אותו הנאה שהוא נהנה, שהוא לא צריך לתת צדקה לעניים בזמן שהוא מטפל באבדה, אז זה השכר שלו. אבל איכא דמפרשי אחי, רבי יוסף אמר, כשומר שכר דמי, למה כיוון דרחמנא שעבדי, בגלל שהתורה חייבה את המגביה אבדה לשמור את האבדה, אז בעל כורחי, זאת אומרת בעל כורחי התורה, אפילו שאתה לא רוצה, התורה אומרת לך, לא תתעלם, אתה חייב להרים את זה. אז אילכך, בגלל שהוא מקיים בזה מצווה, אז כשומר שכר דמי, אתה הבנת מה שאמרת פה? מה הגמרא אומרת פה? הגמרא אומרת פה, למה הוא נקרא שומר שכר? בגלל שהתורה חייבה את המגביה אבדה לשמור את האבדה, אפילו שהוא לא רוצה להגביה. התורה אומרת, יש לך עכשיו מצווה, לא תוכל להתעלם, יש לך לב. אז לכן, בגלל שהוא מקיים בזה מצווה, זה עצמו נחשב הנאה שהוא מקיים מצווה, ולכן אנחנו אומרים כשומר שכר דמי. אז מאוד קשה קצת, מה, בגלל העיקר, אז כל מתקלו. אז האם רי בינה מסביר שהוא לא חולק בעצם על הרעיון הראשון. הרעיון הראשון, למה הוא נקרא שומר שכר? בגלל העצם דבר שהוא, שהעצם דבר, העיקר זה בגלל שהוא פטור מלתת צדקה לעניים בשמן שהוא מתעסק, אז לכן הוא נקרא שומר שכר. רק מה? רק אם הבן אדם הזה יגיד לעצמו, מה אני צריך עכשיו את הכאבי ראש? הבן אדם יגיד עכשיו, צביקה, אני, מה אני צריך את הכאבי ראש עכשיו להגביע את העבדה ולהיות בדרגה של שומר שכר? אני לא רוצה את הכאבי ראש, לא רוצה להיות שומר שכר. אני לא רוצה, אבל עכשיו זה עוד עול, אם זה יגנב אני חייב לבעל הבית. אז זה מגיע איק אדם, אומר, ככה הספר אמרי בינה מסביר, מגיע איק אדם ואומר, לא. אתה מקבל את התואר שומר כי את התורה מחייבת אותך, כי בעל כוחי. אז כאילו אמרי בינה מסביר שתכלס באים להרעיון שרבי יוסף אומר שומר שכר בגלל שהוא חוסך מלתת את הצדקה לעניים בזמן שהוא מטפל. הוא מוסיף ואומר שבעל כוחי, אז לכן הוא חייב לבוא לדרגה של השמירה הזאת. טוב, עכשיו לאורך כל הדף, זה ממש דף כליל, הולך להיות בסך הכל קושיות ותירוצים, הולך להיות כמה הוכחות להוכיח כמו רבא או כמו רבי יוסף, וכל אחד אמור לתרץ. אז עוד פעם, הסיכום, רבא אומר שומר אבדה כשומר חינם, רבי יוסף אומר שמי שמקביע אבדה הוא כשומר שכר, ונפקמינה בגניבה ואבדה. עכשיו הגמרא מביאה שבע ברייתות של קושיות לכאן או לכאן, הסימן של השבע ברייתות, החזירה לעולם, השב, חיה, אמרת, נשבר שכר. אז הקושייה הראשונה מתחילה הגמרא אתי ורבי יוסף לרבא. אנחנו עוברים לנון זין עמוד א'. כתוב בברייתא, כתוב שם ככה. החזירה למקום שירנה, אם הוא החזיר את הבן אדם מצא אבדה, הוא החזיר את האבדה למקום שהבעלים יראה אותו, זאת אומרת הוא לא החזיר לו את זה ביד. הוא שם את זה, כנראה לא נעים לו, הוא לא יודע מכל.
שם את זה ברחבה של הסופר.
בדיוק, אני הבנתי מהסיפור הזה, זה בן אדם שלא רוצה לפגוש
אותך. שם את זה ברחבה של הסופר.
בדיוק. אצל הסופר עם
הבעל... הוא החזיר לו, מה? שמתי לך את זה ברחבה.
יפה. זה עם הבעל הבית, זה הבעל הסופר, יפה. אמרו, אם הוא החזיר את זה למקום שהבעלים יכול לראות את זה כשהוא יוצא ונכנס לבית, אז כתוב בברייתא, אינו חייב לטפל בה. זאת אומרת, כל בן אדם שיש מחזיק אבדה בבית שלו, הוא חייב לטפל באבדה, כי זה עכשיו כאילו כל זמן שלא החזרת את האבדה, אתה בעלי. אבל אם החזרת את זה למכזה מקום שהבעלים יכולים לראות אותו כשהוא יוצא ונכנס הביתה, מאותו רגע הוא כבר לא חייב לטפל בזה. כתוב אבל מפורש, נגנבה או עבדה, אם באותו מקום ששמת את זה הגיע גנב וגנב את זה או זה נעבדה, כתוב מפורש, חייב באחריותה. מאיפה זה נגנב? מה כתוב פה נגנב או נעבדה? מהבית, מאיפה ששמת? בוא נראה, מה היא נגנבה או עבדה? אז הגמרא מבינה, מה פתאום? אם אני שמתי את זה במקום הזה וכתוב פה שלא חייב לטפל בה, אז זה מבחינתי זה בטוח ששם סיימתי את החיות. אז על מה שכתוב נגנבה או עבדה חייב באחריותה הגמרא מבינה, שמאיפה נגנבה? הלכה חדשה. שאם אני הגבעתי אבדה ואני שומר את זה אצלי בבית, אז אם זה נגנב מאצלי, מהשומר, מהבית או נאבד, אז חייב. אז מה אנחנו רואים פה מפורש? שיש לו דין כשומר שכר שהוא חייב בגנבה ואבדה, אז זה קושייה לרבא. אתם רואים בדיוק כמו רבי יוסף, אומרת הגמרא, מהי נגנבה או עבדה שכתוב חייב באחריותו לאו? נגנבה מביתו, מהבית של השומר. ועבדה מביתו של השומר. אז מפה אנחנו רואים מפורש ששומר אבדה חייב גם מגניבה ואבדה כשומר שכר, כי אם הוא היה כמו רבא, כשומר חינם, אז אמרנו שומר חינם פטור מגניבה ואבדה. מתרצת הגמרא, לא. אתה יודע מאיפה זה נגנב? ממקום שהחזירה. נו, אבל כתוב אינו חייב לטפל. אז אומרת הגמרא, כרגע הגמרא תשאל את השאלה שאמרתי, זה השאלה הבאה, אבל הגמרא מבינה עכשיו שאם החזרת למקום כזה, זה נחשב כפשיעה. עכשיו, פשיעה אמרנו גם שומר חינם חייב, הבאנו מקודם את הסיכום. בפשיעה כולם חייבים. אז אם אתה מחזיר לכזה מקום, לא אצלו ביד, אתה מחזיר לו רק למקום שהוא יכול לראות את זה שהוא יוצא ונכנס, זה מבחינתנו נקרא פשיעה, ופה אפילו אם אתה שומר חינם, אתה חייב. שואלת הגמרא, אתה סותר את עצמך. כי אם אתה אומר שזה נקרא פשיעה, אז למה כתוב פה בגמרא שאם שמת את זה שם, אתה כבר לא חייב לטפל שיצא מאחריותך? אם אתה פושע שאתה שם שם, אז אתה אומר, עוד לא החזרת את זה נורמלי. שואלת הגמרא, והקטני כתוב ברשע שאם החזרת את זה למקום הזה, אינו חייב לטפל בה. אז מה קורה פה? ותראה את הגמרא, אנחנו באים לעשות פה סדר. אמר לי, אז רב אומר לרבי יוסף, יש פה שתי ציורים במשנה. אחא במי עסקינא, מה שמדובר פה בברייתא מדובר כגון שהחזירה בצהריים. הוא החזיר את זה, יש הבדל אם אתה שם את זה בצהריים, או שאתה שם את זה על ערב או בבוקר. זאת אומרת, מתי, אם אתה מחזיר את זה בזמן שהבעלים יוצאים לתפילה לפני העבודה, יוצאים בבוקר או שחוזרים מהעבודה, אז זה לא פושע מבחינתך. אז מה שלמדנו החזירה, אינו חייב לטפל בה, זה מדובר דוגמה ראשונה שאיפה החזרת את זה בזמן שהבעלים יוצאים ונכנסים. ואז באמת אם זה נגנב או נאבד משם, אתה פטור באחריות. ההלכה השנייה, מדובר שאתה החזרת את זה בזמן שהבעל הבית בעבודה. הוא לא בבית, הוא לא פותח, אף אחד לא פותח ולא יוצא, אף אחד לא רואה את זה. אז פה אנחנו אומרים שפה באמת תתחייב לטפל בזה, ולכן גם אם זה יגנב או יביד, אתה חייב באחריותך. אבל העולם כל שומר עבדה, הוא כשומר חינם. אומרת הגמרא, אמר לי, אחלה נזכין לבות שהחזירה בצהריים ותרתי קטן, ואח יקטן. החזירה שחית למקום שאירנה, הבח גורס פה דשחייה. דשחייה דעיל ונפק שהבעלים נכנסים ויוצאים מהבית וחזילה, ולכן הוא רואה את העבדה, אינו חייב לטפל בו. למה? כי בוודאי הוא יבוא הבוקר שיצא לעבודה או שיחזור מהשחית, ילך לשחית, אז הוא בטח ירד. ההלכה השנייה, החזירה בצהריים למקום שאירנה, ששם זה לא שכיח דעיל ונפיק. למה? כי אז הוא עסוק בעבודה שלו, זה לא חזלה. אז פה אני אומר, ונגנבה או עבדה, חייב בחיותה. דרך אגב, הים של שלמה כותב פה רבי יואב, שהמציאות הזאת נחלף בדורות. זאת אומרת, כל פעם יש כאלה, אתה רואה, יש פנסיונרים שהפוך, אתה מתן להם את זה בצהריים, הם בבית, בלילה הם כבר תמין, אז וגם הראש כותב פה על המקום, שמה שאנחנו רואים פה בצהריים, זה לאו דווקא צהריים. השעות שהבעל הבית הזה, כל, אתה אמור לדעת מתי הבעל הבית הזה מסתובב או לא. אז בקיצור, לסיכום, לפני שאנחנו מתקדמים לעולם, רבה נשאר עם שלו, שומר עבודה כשומר חינם. ואם זה נאבד מהבית של השומר, תמיד פתור בגנבה עבודה, רק עם פשיעה חיה. פה מדובר שאם החזרת את זה במקום שהוא יכול לראות אותו, אז תלוי. אם זה באמת זמן שהוא יוצא ונכנס, אז מבחינתך סיימת את התפקיד, אתה לא חייב לטפל, ואם זה יגנב ויאבד משם, אתה סיימת את החיות. מה שכתוב שחייב באחיות, מדובר ששמת את זה בזמן, דוגמה של הגמרא זה בצהריים שהוא בעבודה ולא פותח. אז פה אתה פושע, כיסם, ואז באמת תתחייב לטפל. אז בקיצור, אין לנו שום קושייה על רבא. ממשיכה הגמרא קושייה נוספת על רבא אתיווי מהספר של אותו ברייתא. כתוב בספר של אותו ברייתא, לעולם הוא חייב עד שיחזירנו לרשותו, עד שיחזירנו לרשותו. תמיד. מי שמוצא אבדה, תמיד הוא חייב באחריות האבדה, עד שיחזרנה לרשותו. מה זה המילה לעולם? מה היא לעולם? אז הגמרא מבינה לאו, אפילו מביתו, אפילו אם זה נגנב מהבית של המוצא, אז אנחנו אומרים שתמיד הוא חייב באחריות. אז זה אומר לעולם, אז יש לנו ראיה מפורשת למי? לרב יוסף, ששומר אבדה, כשומר שכר שמה מינה, כשומר שכר דמי. הגיע רבא הולך פה להוריד פרופיל. רבא הולך לחדש לנו פה, שיש פעם אחת שאני אומר, שבבעלי חיים, אז פה תמיד אתה נחשב פשיעה. למה? זאת אומרת, תמיד שומר עבדה כשומר חינם, אבל פה בבעלי חיים, אם זה היה בבעלי חיים, בואו נראה את זה בפנים הגמרא, אמר לי, מודין עליך בבעלי חיים, בעבדת בעלי חיים, ששם אפילו שאני אומר כשומר חינם, שם הוא כן יהיה חייב בגניבה ועבדה. למה? כי גניבה ועבדה אצל בעלי חיים נחשבת כפשיעה. ולמה? זה חידוש גדול. למה? דכיוון דנקת לאוניגרה ברייתא, בגלל שהוא רואה שמלומדים לצאת החוצה, אתה רואה למה הם נבדו? כי זה לא סתם איזה שור בית. אחד שרוצה לצאת כל הזמן, ואתה לא שמרת על זה טוב, ואז לכן בואי נתירוס היתר, אתה היית צריך לשמור אותו שמירה טובה, אז אם אתה לא שמרת אותו בגניבה ועבדה, אז מה אנחנו אומרים? זה חידוש גדול ביותר, אז הוא חייב, וזה אחרת מכל המטלטלים שפטור מגניבה ועבדה. אז לסיכום, חידוש גדול התחדש לנו עכשיו משהו שעוד לא ידענו מקודם, שרבא אומר תמיד שומר עבדה, זה כשומר חינם ופטור בגניבה ועבדה. אבל עכשיו זה מחדשים, מתי זה רק במטלטלים. בבעלי חיים שבסוף נגנבו ונבדו, אז זה מוכיח שהם, היית שם לב שהם צריכים שמירה יתרה. אז פה, אם לא שמרת על מגניבה ועבדה, זה נחשב כמו פשיעה, ופה כן יהיה חייב על גניבה ועבדה גם לרבא, וזה חידוש גדול שהגמרא מתרצת פה, שרבא מתרץ לרב יוסף. עד פה היה לנו קושייה, שתי קושיות מהברייתא אחד, שרב יוסף מקשה לרבא. עכשיו יהיה קושייה הפוכה. שרבא מקשה לרב יוסף. שואלת הגמרא, אתיווי רבא, אתיווי רבא לרב יוסף. רבא מקשה קושייה לרב יוסף. יש פסוק שכתוב בתורה במתפרשת כי תצא במצוות השבת אבדה, כתוב שם, השב תשיבם לאחיך. אז כתוב בברייתא, השב אין לי אלא בביתו. כשאתה מחזיר, אתה יוצא ידי חובת השבת אבדה, אם אתה מחזיר אותו לבית של הבעלים. ומה הידים צביקה, החזרת את זה לגינתו ולחורבתו, מניין, מאיפה אני יודע שגם בזה אתה יוצא מדי מצוות השבת אבדה? תמוד לומר, הפסוק חוזר, תשיבם. שמה זה תשיבם? מכל מקום. אם החזרת את זה לבית שלך, לחצר שלך, זה בסדר, יצאתי ידי חובת השבת אבדה. שואלת הגמרא, מה החידוש שאתה יוצא, יש לנו איזה ריבוי מהפסוק בתורה, שאתה יוצא ידי חובת השבה, שאתה מחזיר אותו לגינתו ולחורבתו. מה החידוש פה? לגינתו ולחורבתו יש פה איזה חידוש. היא למה שמדובר פה לגינתו המשתמרת, היא לחובתו המשתמרת, יש אביב, יש מצלמות טובות, סגור במנעול, ואני בא זורק לו את זה שמה בזה, ואומרת הגמרא, לא, זה אנחנו לא צריכים פסוק, תשיבם שאפילו לגינה, זה פשוט, היינו ביתו, אין בזה שום חידוש שאתה יצאת ידי חובת השבת אבדה. אז למה אתה צריך על זה תשיבם? בתשיבם אתה צריך איזה ריבוי, איזה חידוש מיוחד. אם מדובר בגינה חורבה משתמרת, לא צריך על זה פסוק. אלא פשיטה חייבים להגיד שמה הברייתא מדברת? לגינתו שאינה משתמרת. היא לחורבתו שאינה משתמרת. עכשיו, שאנחנו אמרנו, כמו שלמדנו בתחילת הכונס, אביב היית פה, שמה זה אומר אינה משתמרת? מרוח שאינה מצויה. זאת אומרת, הוא סטנדרט. הוא סטנדרט בקראוי, זה נקרא לרוח מצויה. אבל היא לא משתמרת לרוח שאינה מצויה. אז שמה מינה, מפה אנחנו רואים, אז מה אנחנו רואים? שאם החזרת לגינה סטנדרטי שהוא שמור סטנדרט, לא מרוח שאינה מצויה, אז אני כבר אומר, תשיבם שיצאת ידי חובת השבת אבדה. מגיע רבא ומקשה לרב יוסף, שמה מינה, מפה אנחנו רואים, ששומר אבדה, איזה דין יש לו? כשומר חינם דמי. ולכן אני אומר שהוא נפטר בשבת כזאת, כי מי שזוכר, אמרתי את הפני יהושע כשהתחלנו את השיעור על הרגע הראשון, אז אני לא יודע, אביב, אני אחזור את זה בדקה, שכן לא יקף פה את הקהל, אבל הפני יהושע שואל, הרב יואב, אתה לא היית, הרב יואב, הפני יהושע אומר, מה נכנס לפה הסוגיה בבמה קמה של שומר אבדה? זה במה מציע, ובכלל זה שוחק, ועוד נעשה טוב, מה נכנס לפה? אז אומר הפני יהושע, הנה בדיוק מה שעכשיו הולכים לראות, שבן אדם מצא אבדה של בעל חי, והבעל חי הלך ויצא ונגח, האם זה בעל חי איתך או לא? אז אמרנו ככה, אם זה שומר חינם, לכן זה נכנס לסוגיה, אם זה שומר חינם, אז אני אומר שאתה מספיק שמירה כראוי. שמירה לא כראוי, אז אני אומר, אתה לא חייב לעשות שמירה לרוח שאינה מצויה, אתה לא מקבל על זה כסף, אם יש לדין שומר חינם. אבל אם אני אומר כמו רב יוסף הרב יואב, ששומר אבדה כשומר שכר דמי, אתה חייב לעשות שמירה מעולה גם לרוח שאינה מצויה, ואם לא עשית, אז אתה חייב את הנזיקין שהוא הזיק. כך אומר פני ישועת לנו, אז פה אנחנו רואים אותו דבר. שאם היינו אומרים שכמו רב יוסף ששומר אבדה כשומר שכר, אז לא היה מספיק שאתה מחזיר את זה, תשיבם לגינה שמשתמרת כראוי, היית חייב על זה, נשים את זה במשהו שמשתמר אפילו ברוח שאינה מצויה. אז מזה שאני רואה,
לא, זה לא משתמרת.
כן, אז אם ככה, אז... טוב, אני רואה...
התבלבלת, לא משנה.
לא, לא התבלבלתי שום דבר, אנחנו באמצע קושה, סתם רציתי לשאול פה, אני התלבט אם לשאול את זה, אבל אני כן אשאל את זה. מה מדובר פה? מה מדובר פה עכשיו הגמרא פה? מה מדובר פה? מה החזרת פה? לכאורה, אמרנו ש... אמרנו, מדובר פה לכאורה, על מה אנחנו מדובר פה? גם על בעל חי, נכון? על הכל.
אמרת לפני רגע שזה...
שרבא אמר לפני דקה... רבא אמר לפני דקה שבעל חי הוא גם מסכים שצריך שמירה יתרה.
כן, אבל דווקא בגלל שזה סגור.
רבא אמר התירוץ הקודם אחד לפני הקושייה הזאת,
שלעולם זה...
שהוא חייב שמירה, אז גם... אז הוא באותו דעה. אז אם ככה, מה אתה מקשיר רק לרב יוסף? גם לשיטתך, ופה מדובר תשיבם גם בבעל חי. אז גם לשיטתך זה קשה, שצריך שמירה יתרה בבעל חי. כל הראשונים שלי מתקושייה. אז יש שתי תירוצים. תירוץ הראשון שהייתי בטוח שהוא יצעק פה את זה. תירוץ הראשון שהוא יגיד שהברייתא באמת הזה לא מדבר על בעל חי באמת. רמב"ם אומר באמת בעל חי גם קשה, אבל פה לא מדובר על בעלי חיים. בעלי חיים זה גם קשה עליי. תירוץ אחר, לא נכנסתי, זה שכחתי להגיד את זה מקודם, שאני אומר מקודם שרמב"ם אומר שמבחינת בעל חי, מבחינת הבעל חי, אז אני פושע בגלל שאני, לגבי מה? לגבי גניבה או אבדה? גם גניבה ואבדה, אתה שומע מה שאתה אומר, שהיית צריך לשמור אותו יותר. אז למה זה מסתדר לך? גם לאבדה? אם זה נאבד לך גם? לגניבה אתה יכול להגיד, אז לאבדה, אז יש בזה תוספות שלם. אז
אין לך... אבדה, כי בעצם העניין שאמרת שהיא רוצה לצאת החוצה. בטבע שלו היא רוצה לצאת החוצה, אז ברור שגם...
אז תוספות מסתפק פה, תוספות שם מסתכלים, שאנחנו אמרנו, תוספות דיבור המתחיל אמר להם, מודין עליו מבעלי חיים, התוספות מסתפק, האם גם אבדה נחשב אצלם כפשיעה או לא. זאת אומרת, ככה תוספות פה מסתפק. זאת אומרת, האם כוונת הברייתא לחייב גם על גניבה או רק על אבדה? הפוך, כי אפשר, הסברה הזאת היא רק יכולה לעזור לגבי אבדה, כי בגלל שהיא הוגלה לצאת החוץ ולאבד, אז זה רק לאבדה, לא לגניבה. אז לגניבה, אז יש, התוספות מסתפק. אז הוא רוצה להגיד שאולי פה מדובר על גניבה. טוב, ראשוני, אבל לא ניכנס לעיון מדי מלא, למרות שהוא קורא דף היומי בעיון, אבל כבר אמרנו מספיק. אבל על כל פנים, לענייננו, אז יש פה רבא מקשה קושייה על רבי יוסף, אומר את הגמרא שמע מינה כשומר חינם דמי, מזה שאני אומר שהוא נפטר בהשבה סטנדרטית, והוא לא צריך להחזיר אותו לגינה שהוא משתמר בשמירה חזקה אפילו לרוח שינה מצויה. מגיע רבי יוסף, אומר לרבא, אמר לי, לא, לעולם אני אסביר לך פשט, מה זה תשיבם? כמו אופציה שהקשתה, תשיבם זה לא נקרא לגינה שלא משתמר. לגינה שלא משתמרת אסור לך להחזיר. מה זה נקרא תשיבן? לגינתו המשתמרת ולחומתו המשתמרת. איי, על זה שאלת לי קודם, מדקקה של החיינו ביתו. מה החידוש שהוא יצא ידי חובת השבת אבדה בגינה ורומה משתמרת? זה ברור שהוא יצא ידי חובתו. היינו ביתו. אז אומרת הגמרא, אקמה שמלן, דלא באינן, דמנת בלי. הפסוק הזה משמיע לנו הלכה אחרת. אנחנו יודעים הקטע שזה כמו בית אנחנו יודעים, אבל משמיע לנו ההלכה שכשאתה מחזיר השבת אבדה, אפילו שהבעלים באותו רגע יושנים, והם לא יודעים מהשבה הזאת, הוא יצא ידי חובת השבת אבדה. כדי רבי אלעזר, דמה רבי אלעזר, הכל צריכים דעת בעלים. מה זה הכל? רש"י אומר, דיבור המתחיל, הכל צריכים דעת בעלים, גונב, בן אדם שגנב ומחזיר את הגניבה, או גוזל, או אחד מארבעה שומרים שהחזירו, צריך להודיעו לבעלים שהם החזירו. ואם לא הודיעו, חייב המחזיר באחריותן כל זמן שהוא לא יודע מזה, אם קרה לזה משהו שעוד לא נודע לו מזה, עדיין חייב המחזיר. חוץ, אומר רבי אלעזר, מהנושא שלנו, השבת אבדה, שפה אתה יוצא ידי חובת השבת אבדה, אפילו אם אתה מחזיר והבעלים לא יודעים שהחזרת. מאיפה יודעים שהשבת אבדה זה אחרת מכל ארבעה? שהרי ריפתה בו תורה שוות הרבה. בגלל שכתוב אשב תשיבם, כתוב את זה לשון רבים תשיבם פעמיים, פה אנחנו רואים שאתה יכול להחזיר אפילו שלא דת בעלים, אבל עדיין אתה צריך להחזיר למקום שהוא משתמר חזק, אפילו לרוח שנה מצויה, כי לעולם רב יוסף אומר באמת ששומר, ששומר אבדה כשומר שכר, אז מה שעושה פה זה רק שלא צריך דת בעלים, דת תשיבם, אבל לעולם חייב להחזיר למקום חזק. ממשיכה הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף, ואת לא תסברה לשומר אבדה כשומר חינם דמי? אתה לא סובר כמו רבא ששומר אבדה הוא כשומר חינם דמי? שואלת הגמרא, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבדה. הוא אחד שעוד אומר, אין מלכוי לא משאר כאן להיות בדבורי. בן אדם שמצא אבדה, מגיע בא לאבדה, תובע אותו שיחזיר לו את האבדה. מגיע המוצא, אומר, אני לא יודע, באמת אני הגבעתי לך את זה, אבל נגנב ממני. תשבע, הוא נשבע. הוא נשבע שזה נגנב ממנו. איפה הוא נשבע? בבית דין, איפה שכולם נשבעים. אחר מכן מגיעים מעידים ומעידים שהוא פשוט שקרן, שקרן וגנב. הוא סתם נשבע לשקר והוא עצמו היה הגנב. אז מה ההלכה? אז ההלכה כתוב שם, הטוען טענת גנב באבדה, אז ההלכה שהופך להיות בדיוק כמו הגנב. גנב, מה ההלכה אם תופסים גנב? אז הוא צריך לשלם כפל. אז פה, בגלל שהוא טען, זה שעשה השבת אבדה טען שהוא נגנבה, אז הוא בסוף גם כן משלם תשלומי כפל. אתה יודע, הכל התחיל שהוא עשה מצווה, בסוף הגיע ליד המצבים, תראה. אז כזה בן אדם בסוף תשלם כפל בגלל שאתה שיקרת וגנפת. ואיס על כדעת, אם עולה על דעתך ששומר אבדה אין לו דין של שומר חינם, יש לו דין של שומר שכר, והמים משלים את השלומי כפל. ריבונו של עולם, מה הסיפור פה, אבי? מה הסיפור? הסיפור פה, בן אדם מגביע אבדה. מצאתי אבדה, אני מגביע, מגיע הבעל אבדה, שמע שאני מצאתי אבדה, הוא מגיע, תביא לי את זה. אומר, אגיד לך את האמת, מצאתי את זה באמת, אבל זה נגנב ממני. שבה שנגנב ותהיה פטור, הוא נשבע. שומר שכר הגנבה בבדה, חייב או פטור?
חייב.
אז אם ככה, מה זה נקרא פה טוען טענת גנב בשומר הבדה? משלם תשלומי כפל. וזה ממש משנה מפורש. מה זה נקרא משלם? אין שום כפל, הוא משלם את הקרן מיד, מחזיר לו את הקרן, כי אפילו נגנבה לא עוזר לחתנת נגנבה. גם אם תשבע 20 פעמים שנגנב, שומר שכר חייב בגנבה בבדה. אז למה? מה זה טועה טענה משלם תשלם כפל? שאתה פטור, בסוף רואה אותך לשקר, אז בסוף תשלם כפל, כי זה הטענה שגנף משלם כפל, טענת ככה, בגלל זה נפטרת, אז לכן אתה חייב כפל, בגלל הטענה שלך. הטענת טענה שבאמת תשלם כמו הטענה שלך, בסוף נו. אם אני אומר, מזה שכתוב פה טועה טענת גנף באבדה משלם תשלם כפל, זה ראיה חזקה, לך רבה. רבונו שלנו, אמר את הגמרא, ואיסה על תנעתך, שומר שכר, והמים יתשלם תשלומי כפל. קרנה בו ישלומי, חייב לשלם את הקרן, אז אם ככה יוצא, שאפילו שתמצא אותו בסוף שהוא עצמו גנב, הוא יהיה פטור מכפל, כי הוא כבר זיר את הקרן. שלום ישראל, אתה סוגר את התיק שלהם ברבנות. אין פה שום ויכוח. רב יוסף אלוף, תמיד תירוצי. אמר לי, אז רב יוסף מגיע, מתרץ לאפאי, אמר לאחה במאה סקינה, תקשיב, מאוד מעניין. שפה מדובר שזה שהגביע אבדה, הוא לא טוען לך שזה נגנב ממנו, מה הוא טוען לך? כגון שטוען טענת ליסטי מזוין. הוא טוען שהגיע שודד עם נשק, נקרא ליסטי מזוין, והוא הלך וגנב את זה ממנו. עכשיו, גניבת ליסטי מזוין זה נחשב כמה? זה לא נחשב כגניבה ששומר שכר חייב. זה נחשב כאונסים. באונסים אמרנו רק שואל חייב, שומר שכר גם פטור על אונסים. אז זה נחשב כמו אונס. אז לכן השומר שכר אתה בא לתבוע את זה ממנו, הוא אומר, קרא לי גניבה דרך ליסטי מזוין, זה פטור. בסוף רואים שהוא עצמו הגנב, אז מה אנחנו אומרים? תשלם כפל.
אבל זה ניסטי מזוין, זה לא גנב?
יפה מאוד.
גנב זה רק בלילה. יפה
מאוד. מגיע הגמרא ושואל, מה שרבי דוד שואל, מתי אני אומר שצריך לשלם כפל? שאתה טענת טענת כפל. טענת שמישהו גנב, והגנב בעיקרון אמור לשלם כפל אם יש גנב אמיתי. אם טענת טענת גנב, אתה אמור לשלם כפל. פה, מה טענתי? לא טענתי טענת גנב, טענתי טענת ליסטי מזוין. אז באמת ליסטי מזוין, השומר שכר יכול להיות פטור, כי אתה באמת אונס. אבל אם תפסו אותך שאתה הגנב ואתה לא אמור לשלם כפל, למה? כי טענת ליסטי מזוין זה לא טענת גנב, זה טענת גזלן. וגזלן אין כפל. אז אם ככה, איך אתה אומר לי שפה מדובר שכתוב? והטוען טענת גנב בעבודה משלם תשלומי כפל מדובר שטען תגנב בעד דרך ליסטים מזוין, אמר לי, ליסטים מזוין גזלנו. ואם הוא גזלן ולא גנב, לא שייך פה לשלם כפל, אין דין כפל, בטוען טענת ליסטים מזוין. אמר לי, אז הבאי אומר לרב יוסף משהו מאוד מעניין. אמר לי, אז רב יוסף אומר לבאי, שאני אומר, ליסטים מזוין, אפילו שהוא באמת ליסטים מזוין, מגיע לך, מה ההבדל בין גנב וגזלן? גנב הוא מגיע לך בשקט, גזלן הוא מגיע לך בצורה של בלי להתחבק, גוזל לך בידיים. אז ליסטים מזוין, הבנו שהוא לא גנב, למה? כי הוא מגיע לך בצורה של נשק, אז הוא גזלן. מגיע רב יוסף, אומר לבאי, אני אומר לך שליסטים מזוין, כיוון דמיתמר מאינשה, אחרי הכל הוא בא כשאנשים לא רואים, אז הוא נחשב בנושא הזה גנב הוא ולא גזלן. זאת אומרת, לפי זה, אז לכן, אז רבי יוסף אומר לשיטתי, הכל מסתדר מאוד יפה, שומר עבדה, באמת כשומר שכר. מה הוא טען פה? זה טוען טענת גנב, הוא טען גנבה, לא גנבה סטנדרטית, גנבה שמי גנב את זה ממנו? ליסטים מזוין. אז לכן הוא היה פטור. אחר כך תופסים שהוא עצמו היה גנב, למה הוא משלם כפל, זה לא טוען טענת גנב, כי הוא אומר שטוען טענת ליסטים מזוין, בנושא הזה הוא נחשב גנב, כי הרגע שליסטים מזוין מתחבא, גזלן, הוא מגיע עם פרסומת, הוא גוזל אותך, לא מעניין. ליסטים מזוין הוא בא עם נשק, אבל בגלל שהוא מתחבא, זאת אומרת, בגלל שהוא מתחבא, הוא נחשב גנב, אז לכן הוא ישלם כפל. אז אם ככה, אין לנו פה שום קושיה, אומר רב יוסף לאביי, ממשיכה הגמרא, אנחנו עוברים לנו זין עמוד ב' אתיווי, מאוד ברייתא. הברייתא, פודנה, יש מושג של שולח יד. אם אתה שולח יד, מישהו הביא לך לשמור דברים, אתה שולח יד, יש פסוק בתורה מפורש שכתוב שאם שלחת יד, אפילו אם אתה שומר חינם, אם שלחת יד במוצר, אז אתה חייב. זה לא נקרא פשיעה, זה נקרא שליחת יד. שליחת יד גם שומר חינם חייב. יש פסוקים בתורה, ברייתא הולכת לדון, למה בתורה נאמר דין שליחות יד גם בשומר חינם וגם בשומר שכר? תעשה קל וחומר. אם שומר חינם, שפטור עלה כל חוץ מפשיעה, אני אומר שבשליחת יד הוא חייב, שומר שכר שאפילו חייב בגנבה ועבדה בטוח. ככה ברייתא הולכת לדון. אז אומרת הגמרא, אז הברייתא דוחה את הקל וחומר, לא. אם אמרת בשומר, כן, אז אני עוד פעם חוזר על הקל וחומר, כי הקל וחומר לא כתוב בגמרא, אנחנו באמצע פה ברייתא, שהוא לא מביא את ההתחלה. שמה כתוב, רבי יואב? אם אתה אומר בשומר חינם הפסוק שבשליחת יד חייב, אז כל ששומר שכר חייב להיות בשליחת יד. אז כתוב פה בברייתא, לא. אם אמרת בשומר חינם, אתה יודע למה שומר חינם חייב? כי יש לו חומרה שאין בשומר שכר, מה? שכן משלם תשלומי כפל. מה זה נקרא משלם תשלומי כפל? אם שומר חינם טען נגנבה, בסוף תופסים שהוא עצמו הגנב והוא נשבע לשקר, אז הוא משלם כפל. תאמר בשומר שכר שלא משלם תשלומי כפל. כאן דרך אגב, תסתכל רשי הראשון פה בעמוד, רבי יואב, רשי הראשון בעמוד, מה אומר רשי? שמסנית היא זה ברייתא, ולא ידענה איך התניא. אנחנו לא מצאנו איפה למדנו. תסתכל רבי עקיבא איגר את הגאות הציונים, את הגאות של גיליון הש"ס על הרשי הזה. אז גיליון הש"ס מביא רשי דיבור המתחיל לא אם אמרת ולא ידענה. אז הגיליון הש"ס שרבי עקיבא איגר אומר עין ברכות דף כ"ה עמוד ב', רשי דיבור המתחיל מן שמעת. מה אומר רשי שם במסכת ברכות? רשי שמה מביא לשם גם את אותו דבר על ברייתא ולא ידענה מה היא. ורבי עקיבא איגר על המקום מביא לך רשימה שלמה של עוד כמה פעמים בש"ס שרשי אומר ולא ידענה. פה הוא שולח אותנו לברכות, ורשי בברכות אומר שמה, והוא אומר במסכת ברכות, תסתכלו, ברכות דף כ"ה עמוד ב', אומר שם עוד רשימה של כמה. כתוב בצרף קניאסקי, ספר דרך שיחה, תקראו את זה משהו. אז הוא אומר ברב קניאסקי, דרך שיחה, הוא מוסיף על הרשי, על הגיליון הש"ס, שעוד כמה פעמים, שרבי עקיבא לא כותב וכתוב כך. רבי עקיבא עצמו גם בדרגה ולא ידענה, הבנת? מה שהמסר שרציתי להוציא מהרשי הזה, זה כל פעם צריכים להציע איזה יום איזה מסר. מה המסר? ששואלים, למה רשי כותב פה ולא ידענה? מה נכנס פה? אתה רואה שעוד רבי עקיבא מתייחס לזה, איפה? מה המסר פה ולא ידענה? מה אתה יודע? אז כתוב בספרים, הרעיון זה שרשי רוצה להגיד שגם מושג של הכל תורה. רבי יואב, כל דבר זה תורה. רשי רוצה להגיד שגם לא ידענה, זה גם מושג של תורה, ולא צריך לדעת הכל, הבנת? הרי רשי, אם יש הרוב הגמרות רשי לא כותב הכל, הרוב הוא כותב, אבל יש מלא פעמים, מה משהו ירצה לחסר להגיד את זה? רשי באמצע הש"ס שולף לנו מלא פעמים לא ידענה ולא, זה לא, תמיד, זה גם תורה, הלא ידענה, זה גם תורה, בקיצור, יש שיחות על זה, אבל בואו נתקדם, רוצים לגמור בזמן. אז יש בשדה חמד, ששדה חמד כותב, כשאתה כותב על צדיק השתמיתה, שהוא שכח, שהשתמיתה ממנו, זה גנאי, או שזה לא נורא, מה פתאום, מה פתאום זה גנאי, השתמיתה, שכתוב שהשתמיתה, זה לא... אומרים, החזון איש אמר על איזה גדול אחד של משהו, שהוא לא ידע משהו. אני אומר, באמת הוא תמיד חכם מאוד מאוד גדול, אבל תורה יותר גדול. התורה יותר, זאת אומרת, יש מושג שלא יודעים הכל. אבל בוא נתקדם הלאה. אז כתוב בברייתא, לא, אם אמרת משומר חילם שאני אומר שהוא חייב בשליחות, יש לי גם משלם תשלומי כפל. תאמר משומר שכר, שלא משלם תשלומי כפל. שואלת הגמרא, ואיסא על כדעת הכליסטי מזוים כנב הוא, ממצא שיש מקרה בשומר שכר שהוא כן משלם תשלומי כפל, באיזה מקרה? וטוען כדעת הכליסטי מזוים. ובזה גם שומר שכר יהיה פטור. שומר שכר יבוא ויגיד לך ניסתי מזוין, הוא יהיה פטור. למה הוא אונס? אם נמצא בסוף שהוא עצמו גנב את זה, מה רבי יוסף אומר? שהוא ישלם כפל, אז יוצא שגם שומר שכר יש לו את אותו טענה שיש אצלו כפל. אז למה אתה אומר שאני יכול לפרוח כתוב בברייתא, אז אתה לא יודע איפה הברייתא, כתוב בברייתא, אני יכול לפרוח את הקל וחומר, למה שומר חילם, אתה יודע למה הוא חייב בשליחת יד אולי? כי הוא יותר חמור, למה? כי אצלו יש כפל. שומר שכר אין כפל. לפי רבי יוסף, גם שומר שכר יכול להיות כפל. שומר שכר יבוא ויגיד לך טענת ליסטי מזוין, הוא יגיד פטור כאנוס, ועד בסוף ימצאו שהוא הגנב, הוא יצטרך לשלם כפל, כי רבי יוסף סובר שליסטי מזוין זה גנב. תרץ את הגמרא, אמר לי, אז רבי יוסף אומר, מה פתאום? אחי כמה, נסביר לך את הברייתא, לא. מה זה לא? לא, זה כבר התחלה של התירוץ. למה אי אפשר ללמוד שליחות יד בשומר שכר, בשומר חינם? כי ככה. אם אמרת בשומר חינם, אתה יודע למה שומר חינם חייב אולי בשליחת יד? ואתה לא יכול ללמוד ממנו שומר שכר, כי הוא יש לו חומרה שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו. מה זה בכל טענותיו? עצם דבר שיגיד נגנב, בכל הטענות גניבה, בסוף יראו שהוא עצמו הגנב, תמיד הוא ישלם כפל בזה. תאמר בשומר שכר, אתה יודע למה אני לא יכול ללמוד שליחות יד בשומר שכר, שאינו משלם תשלומי כפל, אלא בטוען טענת ליסטי מזוין, ולא בשאר טענת גניבה. אז לפי זה יוצא, בגלל שיש כפל בשומר שכר, אפילו שיש כפל בשומר שכר, עדיין מי יותר חמור? שומר חינם יותר חמור, כי אצלו יש יותר מקרי כפל מהשומר שכר. בשומר חינם, בכל טענת גניבה יש מקרי כפל. בשומר שכר יש פעם אחת שיכול לשלם כפל. מתי? לפי רבי יוסף איתן ניסתים מזוין, ואז נמצאו שהוא עצמו הגנב, אבל עדיין יוצא ששומר חינם יותר חמור, אז עדיין הכל על מקומו בא בשלום. מגיע עכשיו רבה קושייה נוספת על רבי יוסף. אתיווי מגיע הבאי מקשה קושייה אחרת. כתוב בתורה, זה כבר כתוב בפרשת שואל. שואל רבי זה, שואל הלכה שהוא חייב לשלם על הכל. גם אונס, על מה הוא פטור? רק עוד מעט נראה במציאה, מתה מחמת מלאכה. שם כתוב על השואל, ונשבר או מת, אז כתוב שגם כן, אם בעלים אין אמו, שלם ישלם. אז אין לי, כתוב בברייתא אין לי, אלא שמורה ומתה. אם זה נשבר או מת, אז אני אומר בשואל שהוא חייב לשלם. גניבה ואבדה, איפה אני יודע שגם כן שואל חייב מנעים? אז כתוב בברייתא, אמרת קל וחומר, איזה קל וחומר ככה, ומה שומר שכר שפטר בו שמורה ומתה? שומר שכר באונס, אם קרה אונס, פטור. אם כל זה התורה מחייבת לא חייב בגניבה ואבדה, שואל, שאנחנו רואים שהתורה מחייבת אותו שחייב בשמורה אמיתה, אז אתה לא צריך לכתוב פסוק על גניבה ואבדה. ברור, אינו דין שחייב בגניבה ואבדה, והברייתא מסיימת, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. קל וחומר כזה חזק שאתה לא יכול לפרוח אותו מאף כיוון. מגיע הגמרא לבאר את הקושייה, ואיסא על כדעת. אם תרצה להגיד שליסטין מזוין לפי רבי יוסף, הוא נכנס לקטגוריה של גנב ולא גזלן, גנב הוא. אז מה, למה אמרו שהקל וחומר הזה אין עליו תשובה? איקה למפרח, אפשר לענות כן על הקל וחומר, אתה יודע מה אפשר להגיד על החומר? מה לשומר שכר? אתה יודע למה שומר שכר הוא חייב בהגנבה והבדה? ואשר שואל יכול להיות שלא, למרות ששואל חייב באונסים, כי שומר שכר יש לו מקרה שהוא יהיה חייב גם לשלם כפל, מתי? שאם השומר שכר הלך וגנב את זה לעצמו, הבעל הבדה מגיע לטעון, תביא לי את זה, הוא אומר, הגיע ניסתים מזוין וגנב את זה, והוא נשבע. בסוף תופסים אותו, מה אומר רבי יוסף? ניסתים מזוין לטענת גנב, אז ברגע הראשון יהיה פטור כי זה אונס, אבל אם יתפסו אותו שהוא עצמו הגנב, אז זה נקרא טענת גנב, כי ניסתים מזוין זה גנב, והוא יצטרך לשלם כפל. אתה יודע למה שומר שכר חייב מנהימה? כי הוא יש לו כפל, אבל שואל, אין בעולם דבר כזה, כי גם הוא יגיד מיליון פעמים ניסתים מזוין, שואל חייב באונסי. אז אין אף פעם שהוא יהיה מושג לשלם כפל, אז אם ככה, היא כלל נפרחה לשומר שכר, שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת ניסתים מזוין. מה שאין כן שואל, אין דבר כזה. אמר לי, אז אני שואל את זה, מאוד מובן התשובה. אני חשבתי שתגידו את זה לבד, כי התשובה מאוד מאוד מובנת. השואל, בכזה דבר, מה הלכה? מגיע השואל, אומרים לו, יש מקרה כזה, מגיע לשומר שכר, אתה אומר לו, תחזיר לי את המוצר שלך, הוא אומר, ליסטים מזוין הגיע וגנב את זה ממני. מה אומרים לו? אתה פטור. כי קרה לך אונס. בסוף תופסים שזה, אז אומרים לו תשלם כיף.
למה אתה יודע שהוא שואל?
שומר שכר. שומר שכר, שומר שכר מגיעים אליו, אומרים לו, תחזיר לי את העבדה שלי, הבעל עבדה. הוא אומר, הגיע ליסטים מזוין ואין עליו את זה. מני טוב, אתה פטור, תשבע, כי זה אונס, פטור. תשבע, רק אז הוא ישלם כיף. כיף אל עם שבועה. בשואל בכזה מקרה, יגיע, תחזיר לי את מה שהלוות ממני, הוא יגיד, הגיע ליסטים מזוין ואין עליו את זה. מה הלכה? אין, הוא משלם קרן, מה יותר חמור? ויש לך ביטוח תמיד. זה בסוף, אם לא תתפוס איזה שבועת שקר, בסוף הוא לא יודע, בסוף לא תתפוס שהוא הגנה, בסוף יכול להיות שהוא בסוף הוא יישאר תקוע עם ה... הרי לתפוס אותו שהוא עצמו שקרן היה נשבע לשקר, זה לא תמיד תופסים. אז מה עדיף? אז הוא אומר, התנא הזה סובר, זה כלכל לשון אף תשובה, עדיין יצא ששואל יותר חמור משומר זרה, למרות שהוא יש לו כפל, הוא אין לו כפל, אבל הכפל שלו זה רק עם שמועה על השקר, ותתפוס שהוא נשבע לשקר. אבל זה תמיד מבוטח, שואל יכול להיות רגוע תמיד. הוא מבוטח חוץ ממקרה שלומדים ממת המחמת מלאכה. אמר לי, כסבר היי תנא קרלה ולא שבועה, עדיף אז עדיין יותר חמור מתפילה בשבועה, לכן זה עדיין כלכל חומר של אף תשובה. עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה לרב יוסף. שרב יוסף אומר ששומר אבדה כשומר שכר, למה מסייע עליי? למדנו בברייתא, הסוחר פרה, סוחר. איזה דין יש לסוחר? אז כרגע אנחנו יודעים את המהלך הרגיל, שרבי מאיר אומר שסוחר הוא כשומר חינה, ורב יוסף אומר כשומר שכר. זה מחלוקת בסוחר איזה דין יש לו. אז בן אדם הלך והסקי, השכר פרה מהחבר שלו, ונגנבה, ונגנבה, נגנב מהסוחר. ואמר עלה, מגיע הסוחר ואומר, הרי אני משלם, ואיני נשבע. זאת אומרת, אני יכלתי להיות להישבע שזה נגנב, והייתי פטור מלשלם לפי השיטה הזאת. אבל אני מגיע ונותן לך כמותת הלקח ותשלם. ואחר כך נמצא הגנב. בסוף רואים, הוא היה צדיק באמת הסוחר, לא רוצה להתעסק, אתה יודע, בן אדם עשה לו טובה, הזכיר לו, לא רוצה להתחיל עכשיו שיתפטר. אז הוא אומר, בוא, אני אשלם לך למרות שיכלתי להיות פטור. הוא שילם, בסוף תופסים את הגנב האמיתי. הגנב משלם כפל. למי הוא משלם את הכפל? לסוחר? או לבעלים. אז הקרן, ברור שהסוחר אמור לקבל בחזרה. הסוחר הזה מייקיס משהו שהוא לא היה חייב יקר. אבל את הפלוס 2 אני מקבל עכשיו. אז כפל, אז למי הוא משלם? אז כתוב פה בברייתא, משלם, אחר כך נמצא הגנה, משלם תשלומי כפל למי? לסוחר. יש גמרא, כל הסוגיות האלו זה מסכת בבא מציעא. לומדים שכל שומר שנגנב ממנו הבהמה, כתוב במסכת בבא מציעא, ויכל להיפטר בטענה, ובסוף הוא היה צדיק ושילם ולא פטר את עצמו משואה, אז הוא מקבל זכות גם כן, שאם בסוף תופסים, אז הוא מקבל את זה בכפל. סברו, החכמים שרצו להעביר היה מהברייתא הזאת את רבי יוסף, מה הם סברו? סברו כרבי יהודה. שמה רבי יהודה הולך? שהברייתא הולך כמו שיטת רבי יהודה דאמר, שסוחר יש לו דין כנושא שכר דם. שסוחר יש לו דין כשומר שכר. אם יש לו דין שומר סוחר לשומר שכר, אז מה הדין? הוא חייב בגניבה ועבדה. רבי מאיר אומר, סוחר כשומר חינם, אז הוא פטור מגניבה ועבדה. ומה כתוב בברייתא? מי דקטנה כתוב בברייתא ואמר, הרי אני משלם ואיני נשבע. זאת אומרת, יכלתי להתפטר בשבועה, ואני לא, אני צדיק, אני משלם לך. מכלל, מפה אנחנו מדייקים, די באי, אם הסוחר היה רוצה, פטר לנפשי בשבועה. איך הוא יכל להתפטר? בגניבה? זה לא עוזר לו. למה? כי סוחר לפי רבי יהודה, אם הביתה הולך כמו רבי יהודה כשומר שכר, הוא לא יכול להתפטר. אז הוא אומר, ומה יכלת להתפטר? איך ידע? כגון, אז חייבים להגיד, האופציה היחידה, כגון דקטאי, טענת ליסטים מזוין. כי אם הייתי נשבע שהיה גנבה רגילה, גנבה מרדה שומר שכר חיה. אלא מאי? מדובר פה שהוא נשבע במה? שהוא נשבע שהיה ליסטים מזוין, ואז זה אונס, ואונס שומר שכר פטור. נו, ואז תפסת את הגנב משלם כפל. אז זה ראיה לרבי יוסף, שרבי יוסף חידש לנו פעם ראשונה פה את הדין. שטוען טענת ליסטים מזוין, הוא נכנס לחקור לגמרי.
איך היא הלכת לזה רבי? תקצה רבי מאיר, זה הכי פשוט. אני לא אומר מה שאלה כאן,
אני גם לא הבנתי. האמת שהיה לי בראש שלך. כשלמדתי את זה, לא הבנתי למה אתה מתחיל ככה.
אתה עושה כל כך הפוך קומבינות, בסוף זה הכי פשוטה, הכי פשוטה. זה רבי מאיר,
נאמר, נאמר. כי נראה לי שזה ההלכה. אתה הולך, נראה לי, בדרך כלל איפה שכתוב סברוע, כי בדרך כלל הולכים לפי ההלכה. רבי יהודה סוחר שומר שכר, נראה לי זה ההלכה.
אני לא חושב שכאלה שמהופכים את זה,
נכון, אבל הלכה כשומר שכר. יש כאלה אומרים שרבי מאיר אומר שם, נראה לי, תבדוק אותי, אבל אני אומר לך משהו שאני לבד ניסיתי לתרץ, אבל עדיין היה לי קשה מה ש... אבל בדרך כלל אם אתה הולך עם במצבים כאלו, אז נראה לי אנחנו הולכים. אז כל פנים, יקטני, אז חייבים להגיד יחידה, אני לא יודע, אני תנת ליסטים מזוין, יקטני, ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לסוחר. ועדיין יש כפל שמה מינה, מפה אנחנו רואים שליסטים מזוין גנבו, כי אם ההלכה היה לו כגזלן, אז זה לא היה פה שום כפל, כי בטוען טענת גזלן אין שום כפל. דוחה הגמרא, מה פתאום אין לך שום ראיה לרבי יוסף, פה לעולם יכול להיות טוען טענת ליסטים, זה גזלן ואין כפל, מה מדובר פה אמרי? מי סברת, האם אתה חושב שהברייתא הולכת פה כרבי יהודה דאמר סוחר כנושא שכר דם? ומה פתאום דין מה אולי הטענה של הברייתא הולך כרבי מאיר סביר לי, דאמר שסוחר כשומר חינם דם, ואז היה גנבה רגילה, הוא היה פטור. ואז בגניבה רגילה בטוח יש כפל לכולם, הטוען טענת גנב, והכל המקומו בא בשלום, אז אין לך ראיה. היא בוא את אימא, שגם אם תרצה להגיד מאוד חזק שהטענה של הברייתא סובר כמו רבי יהודה, אבל מי אומר לך שאנחנו הולכים עם המהלך שרבי יהודה סובר סוחר כשומר שכר? יש כאילו מחליפים ואומרים שרבי יהודה אומר סוחר כשומר שכר, אבל גם תישאר שהולך כמו רבי יהודה, אולי תלך כמו רבי יהודה שסובר, עדיין אותו תירוץ כמו מקודם, רק לפי התירוץ השני תישאר עם רבי יהודה. וקודם אמרנו, זה הולך כמו רבי מאיר. בואי תאמה, אפילו שרוצה להגיד כמו רבי יהודה, כדי מחליב רבא ברבוע וטנא, שהוא גורס בברייתא סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. אז אם ככה נמצא שגם בברייתא כרבי יהודה, אפשר להגיד שמדובר בגניבה רגילה. אם כל זה הפטור הסוחר, כי סוחר כשומר חינם לפי רבי יהודה, ואז מצאת אותו. רבי זרע, ופה אנחנו מסיימים את השיעור, רבי זרע אמר, עוד תחייה לראיה. לעולם טוען טענת ניסים מזוין, הוא גזלן, לא גנב. רבי זרע אמר, אחא במאה עסקינא דטוען טענת ניסים מזוין, ואז אם היית, אם היית מוצא ככה באמת, אז לא היה לך כפל. אבל נמצא, בסוף נמצא שנגנב על ידי ליסטים שאינו מזוין. ואז אם מצאת אותו על ידי ליסטים שאינו מזוין, אז לכן הופך להיות גנב רגיל. כי הוא, הרי מה הרעיון שהרב יוסף אומר שליסטים מזוין הוא גנב? כי הוא הגיע בצורה של גניבה, הוא התחבא. כן? אבל זה אמרנו שלא כזה בטוח שטוען טענת ליסטים מזוין בצורה כזאת שהוא הגיע בגניבה, זה נקרא גנב. אומרת הגמרא לא, לעולם תגיד טוען טענת ליסטים מזוין רגיל, באמת אין לו כפל, גם אם הוא הגיע בצורה של גניבה, מה פתאום? הוא אומר נגנב, נגנב דרך, פה מדובר שהוא טען ליסטים מזוין, בסוף רואים שמי הגיע בגנב לזה? גנב רגיל, ליסטים שלא מזוין. אז פה ליסטים שלא מזוין זה נקרא גניבה רגילה, אז באמת הוא היה צריך לשלם באמת, אז הסוחר, אז בגלל שהסוחר שילם ולא נשבע כטענתו, זה היה ליסטים מזוין, פה הוא באמת יקבל את הכפל, בגלל שהסוחר שילם ולא נשבע כמו הטענה שלו שהיה ליסטים מזוין, באמת הוא מקבל את הכפל. ואתם מדבקים השם אלוקים אחרי כולכם היום, אין לנו בשורות טובות.